طب يوم خميسين
لأني لغيدي بغلال شيش مشغول لإشتو
رفوعه שלמה.
תודה.
טוב, היום יום חמישי. מה שלומך? ערב שבת קודש, פרשת ואת חנן. נכון, הפרשה שאחרי תשעה באב, פרשת נחמו. נחמו נחמו עמי אומר אלוהיכם. פרשת ואת חנן יש בה דברים הרבה, אבל השיעור שלנו לפני שנתחיל יהיה מוקדש ליום מיוחד. השבת יהיה יום מיוחד לעם ישראל, שהגמרא אומרת שלא היו ימים טובים לישראל כמו מה, נו, אתם זוכרים? כמו יום הכיפורים ותתווה באב, טו באב. זה מעניין. מה היה ביום הכיפורים כל כך מיוחד?
יום הכפרה.
שזה יום כפרה. יום סליחה וכפרה. שאנשים היו עטופים בלבן, והיו יוצאים במוצאי כיפור, בשמחה ובטוב לבב לקיים את מצוות הקמת הסוכה. מתוך ידיעה, מתוך הבנה, מתוך ראייה שהלשון, שזהורית, הייתה מלבינה, וסימן היה לישראל, שמה? שנתכפרו עוונותיהם. בטח יום טוב. כאשר כל חטאים של עם ישראל מתכפרים, זה יום טוב גדול. נו, בט"ו באב? מה היה מיוחד בט"ו באב? מה קרה? אלא הגמרא אומרת שעד היו יוצאו בנות ישראל לקרמים, והיו מצויות בקרמים, והיו באים השטחנים, הבחורים, לראות, וככה היו מוצאים זיווגים. לא ניכנס לסוגיה, יש בה כל מיני עניינים שצריך לברר, היא בכלל לא פשוטה, מה זה הדבר הזה? שבנות הולכות לקרמים ובנים באים לקרמים, איפה צניעות, איפה עניין של קדושה, איפה ראיית עיניים, יש הרבה מה לדבר כאן. אז קודם כל נאמר על דרך הפשוטה והברורה, שלא יתבלבל אף אחד, שהפשט נשמע מעורר שאלות, אבל אנחנו כבר יודעים שלשאלות אלו יש תשובות ברורות, חד משמעיות. אבל הכל היה על טהרת הקודש, ואחרי זה נקרא יום טוב. ומאז השתרש איזה מין מנהג בישראל, שהיום הזה הוא יום שבו יש ברכה מיוחדת וסגולה מיוחדת לפנויים ולפנויות, שימצאו את זיווגם בעזרת השם. אז השיעור שלנו יהיה לזכותם של הפנויים והפנויות, כל מי שמחפש בן או בת זוג, שהשיעור הזה יהיה לזכותו, ושימצאו איש את רעהו, והתאחדו הנשמות המחולקות בשני גופים, ויבנו בתים נאמנים בעם ישראל. פרשת ואת חנן, כמו שאמרנו, היא פרשה שיש בה דברים הרבה. היא מתחילה בסיפור אישי, שבו משה רבנו מספר על תחנוניו ועל רצונו להיכנס לארץ. משה לא מסתיר את התנגדותו של הקדוש ברוך הוא ואת אי הסכמתו לכך שהוא ייכנס לארץ. לאחר מכן התורה מדברת על דבריו של משה לעם כצוואה, על חשיבותה של התורה וקיום מצוותיה. והפרשה ממשיכה ומדברת על הזהירות שיש מהקרבה האפשרית אל אומות העולם, אל הגויים, אל עבודת האלילים, של לב האדם בזמנם ודאי נמשך לזה. והפרשה ממשיכה להסביר ולהזהיר מהשעננות ומן התחושה שאנחנו לוקים בה היום של כוחי ועוצם ידי, והתחושה שאנחנו יכולים לעשות ככל אשר יעלה על ליבנו ולא יקרה דבר, כי זה לא כך. ממשיכה הפרשה ואומרת לנו, רבותיי, אסור לשכוח את העבר, תזכרו מאין באתם, איפה הייתם, מאברהם עד מצרים, הגלות, היציאה ממצרים, לזכור את מעמד הר סיני, לדעת שמי שאין לו התבוננות אל העבר ולימוד מטעויות שנעשו בעבר, אם זה על ידו ואם זה על ידי הוריו ואם זה על ידי סבא וסבתא עד סוף כל הדורות, נועדו ללמדנו מה לא לעשות בדורות הבאים ולעתיד. כי מי שלא מתחשב בעברו, גם ההווה שלו מוטל בספק, כי הוא לא יודע, הוא חי על פי החשק, על פי מה שנראה לו, וודאי עתידו בערפל גדול. ברוך הבא. וממשיכה הפרשה ומדברת ומחזקת את הציווי של הקדוש ברוך הוא לשמור את התורה ולהתרחק מכל עניין שמרחיק אותנו מעבודתו יתברך. אנחנו נפגוש את עשרת הדיברות בשינויים קלים, ולמעשה הפסוק שאנחנו רוצים ללמוד אותו היום ולהתעמק בו הוא פסוק שיש בו דבר מעניין מאוד. בפרשה שלנו אנחנו נקרא שבת שמע ישראל הוויה אלוקינו הוויה אחד, ואת פרשת ואהבת. פרשת שמע, פרשת שמע היא למעשה הייחוד הגדול והחיבור הגדול שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. מה אומרת לנו פרשת קריאת שמע? פרשת קריאת שמע אומרת לנו שכל זמן שאנחנו כעם נדע שהקדוש ברוך הוא ואנחנו זה אחד, כי כבר אמרו חז"ל, קודשא בריחו ואורייתא, כלומר התורה וישראל קשורים זה בזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על תנאי, כבר מובא במדרש, הוא מובא גם בתלמוד במספר מקומות, שתנאי התנאי הקדוש ברוך הוא עם העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ואז מתחילה הבריאה להסתדר ולהתארגן כפי שאנחנו מכירים אותה. אבל תנאי הקדוש ברוך הוא עושה עם העולם, ואומר, תראו, אם יקבלו ישראל את התורה, טוב, ואם לא, מה יהיה? אחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אין צורך, אין צורך בעולם. כלומר, קיומו של העולם תלוי ברצון ישראל. ורצון ישראל צריך להיות מה? מתאים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. ומה רצונו של הקדוש ברוך הוא? רצונו של הקדוש ברוך הוא להיטיב לבריאותיו. ואיך תבוא ההטבה הזו? הרי בשביל לקבל שכר צריך לעבוד. גם מי שמובטל ולא עובד צריך ללכת לחתום, הוא צריך לעשות פעולה כלשהי. כלומר, צריך שתהיה פעולה על מנת לקבל שכר. אז אם כן, מה הפעולה הנדרשת מישראל? לשמור את התורה. לקיים את התורה ולהיות דבק באחד. כי כל דבקות בדבר שהוא לא אחד זה אלוהים אחרים, ואלוהים אחרים לא יראו לך על פניי. אבל יש סגולה נוספת. הסגולה הנוספת שיש לעם ישראל, כפי שזה בא לידי ביטוי בפסוק בפרשה, שעם ישראל יש לו יכולת להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא בלי להיות קשור, כבול למקום מסוים. ישנה איזו תפיסה בעולם שהיא מעוותת, היא לא נכונה. ישנם אנשים שחושבים שיש קדושה בבית הכנסת. נכון? בסדר? יש קדושה בבית מדרש. אבל באוטובוס אין. בדרך, ברחוב, אין. בכל מיני מקומות אחרים, אין. לא שיש, אנשים חושבים שאין. בפרשה שלנו אנחנו נראה שזו טעות עמוקה ויסודית. אבל במי זה תלוי? באדם. רמז לכך מצאנו כבר בספר שמות. כאשר התורה מצווה על בנייה והקמת המשכן, אומר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש. מה פירוש מקדש? מקדש זה מקום שהוא מכיל קדושה. כלומר, משהו מסוים שאפשר להכניס לתוכו קדושה. ואם הכוונה, כפי שחשבנו או רצינו או לימדו אותנו, שזה אך ורק במקדש, אם כן, ברורה שאלת חז"ל, למה נאמר אחר כך, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. היה צריך להיות כתוב בתוכו. אז תראו לעצמכם דבר מעניין. אני יכול לבנות מקדש, ולא תהיה בו קדושה. אבל כן תהיה קדושה באדם, בכל אחד ואחד מישראל. הראיה שכך הוא הדבר, בינתיים, זה הגלות הזו הארוכה מדי. שבית המקדש חרב לפני 1940 שנה, ואין מקום קדושה, ובכל זאת יש קדושה בעם ישראל. זאת אומרת שמקום הקדושה תלויה במי? ביהודי. ברצון שלו להיות מה? מקום להשראת קדושה. לכן, הפסוק הבא, בסבב היקרא אומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. כלומר, לכל יהודי ויהודי יכול להיות ראוי להשראת קדושה, תלוי בו. בוודאי ובוודאי שישנם מדרגות. הגמרא אומרת, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. וירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. והר הבית מקודש מירושלים. וקודש הקודשים מקודש מהר הבית. נכון, אבל הכל מקודש, אלא שיש מדרגות שונות באיכות של הקדושה. עובדתי, ארץ ישראל קדושה. זהו. איזה סוג של קדושה? קדושה. ירושלים, אם היה לנו איזה מין כזה מודד מיוחד של קדושה, אז היינו נאמר רואים מחוץ לירושלים מספר מסוים, היינו נכנסים לירושלים זה היה עולה, היינו עולים להר הבית זה היה עוד יותר עולה, קודש הקודשים זה היה מגיע לשיא. אבל הכל עדיין בתוך אותו מדיד מודד קדושה. אז אם כך אנחנו צריכים להבין שהקדושה יש לה שני היבטים. אחד מצד המקום שמתאים או לא מתאים, כי יש מקומות שאינם מתאימים לקדושה. למשל, חדר הכיסא הפרטי. זה לא שייך. אבל לעומת זאת, באדם ישנה שייכות לכל יהודי להיות כלי קודש. השאלה, עד כמה הוא רחץ את הכלי וניקה אותו כדי שיכנס הקדושה המתאימה לו לפי הבחינה שלו במקום שהוא נמצא. אז אם ככה, קופצת לנו גמרא מעניינת. יש גמרא במסכת ברכות. והגמרא במסכת ברכות אומרת על רב עמי כמדומני. שרב עמי, כן, רב עמי ורב אסי היו מתפללים, שחריס, מנחה, מעריב, במקום שבו הם למדו תורה. כלומר, הם לא הלכו לבית הכנסת, אלא נשארו במקום שהם למדו, בין העמודים, ככה הגמרא אומרת שם, בין העמודים. זאת אומרת שפה אנחנו רואים דבר מעניין. אנחנו רואים שדווקא במקום שהם למדו תורה, שם הם התפללו. מה הבעיה? התפלל בבית כנסת, תלך למקום אחר. על זה אנחנו אני רוצה ללמוד היום. בפסוק בפרשה שלנו, יש פסוק בפרשה שאומר, כי מי גוי גדול, גוי פה הכוונה עם, אשר לא אלוקים, קרובים אליו. אין שום אומה בעולם שיש לה אלוקים קרובים אליו. נכון שיש להם אלוהים אחרים קרובים אליהם, פסלים, שזה מאוד קרוב. יש איזה סיפור ידוע על כומר, שנפגש עם אחד הרבנים. אתם יודעים שבתקופות הקודמות, לפני 100, 150, 200 שנה, היו עוד דיונים, וביניהם דיונים על עיקרי הדתות השונות. ואותו כומר פנה לרב ואמר לו, תשמע, אני לא מבין את היהודים, לא תופס. אמר לו, מה העניין? אמר לו, תראה, תבוא אלינו לכנסייה. תראה, נכנסים, כל אחד יושב במקום, שקט, דממה, לא שומעים כלום. יש, זה מקום תפילה. ואצלכם, בלגן, ודיבורים, וילדים, ורעש. זה מקום תפילה, ככה נמצאים מבני האל. מה זה? נו, שאלה טובה, לא? שאלה מצוינת. כן? אמר לו הרב, תראה, האמת היא שאתה פשוט צודק, אבל יש שוני גדול. אצלכם, האלוהים שלכם נמצא ממול על העץ. הוא קרוב, אז אפשר להיות בשקט. לא צריכים לצעוק. אצלנו בשמיים צריכים לצעוק, לצעות רעש, שהוא ישמע. ככה פתר אותו. אז זה בבדיחה. אבל האמת היא שאלוקים קרובים יש לעם ישראל. עכשיו, הפסוק הזה מסביר האבא של האדמו"ר, רבי חיים יעקב, זכר צדיקין וברכה. והוא אומר כך, הגמרא בברכות מספרת על רב עמי ורב אסי שאף על גב, כלומר למרות שהיו להם בטבריה, שם הם גרו, 13 בתי כנסיות. כן? הרבה קהל, הרבה יהודים היו, 13 בתי כנסיות. לא היו מתפללים אלא בין העמודים במקום שלמדו תורה. למה? מה הסיבה? מסביר רבי חיים יעקב, שעל ידי לימוד התורה שהם למדו באותו מקום, היו ממשיכים את קדושת בית המקדש לשם. רב עמי ורב אסי כבר היו אמוראים. זה היה אחרי החורבן. זאת אומרת שבמקום שלמדו תורה ישנה המשכה של קדושת בית המקדש, ממש. ולכן הם לא רצו לעזוב ונשארו שם. והנה, מה הביא אותם לחשוב שזה נכון? פסוק מפורש בספר ויקרא. אומר הפסוק בספר ויקרא, זאת התורה לעולה. למדו חכמים במסכת מנחות בגמרא, שכל מי שלומד את הפסוק, או הפסוקים יותר נכון, של פרשת עולה, אז נחשב לו כאילו עכשיו ממש הקריב עולה. כלומר, כאשר אני עוסק בלימוד תורה ולומד קורבן מסוים, כאילו הקרבתי אותו. זה, כמו שאומר הפסוק, הוא נשלמה פרים שפתנו. אנחנו בפה משלמים קורבנות, כי אנחנו מנועים מלעשות קורבן היום. אין לנו בית מקדש, אין לנו מקום מזבח ברור. אז יש קורבנות שחייבים לעשות על המזבח. יש קורבנות כמו קורבן פסח וכו', שאפשר למצוא כל מיני דרכים, שהעיקר שיהיה בהר הבית. אבל שאר הקורבנות, קורבנות חטאת, אשם, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, אין לנו איפה להקריב אותם. בוודאי שאנחנו גם לא יודעים בדיוק את מקום המזבח ואיפה לעשות את הדם וכו'. לכן, לכאורה עולה שאלה גדולה מאוד, אומר רבי חיים יעקב. אם הם במקום הלימוד משכו את קדושת בית המקדש, למה יעשה בבית המדרש שלהם היה מה? מה היה שם? בית מקדש. אבל זה לא. ואם זה לא, איך הם מקריבים? עולה מחוץ למקדש. מה זה מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב? אם זה נחשב כבית מקדש וכהקרבה, אבל זה לא בית מקדש. איך אפשר להקריב בחוץ? הרי יש איסור הקרבה מחוץ לבית המקדש.
קרות בבתים.
מה?
קרות בבתים.
בסדר, אבל אסור להקריב מחוץ לבית המקדש. גם אם היית טהור, לא מקריבים בחוץ, נכון? אסור. אז אם ככה, איך אותו רב עמי ורב אסי הרשו לעצמם להתפלל במקום של לימוד התורה? אז אם ככה אנחנו מוכרחים להגיד, שהקדושה הגדולה של רב עמי ורב אסי גרמה לכך שבית המקדש יימשך אל המקום שבו הם נמצאים. אז אם ככה זה בסדר. אם המקום שהם נמצאים בו הוא ממש בית מקדש, אז אפשר ללמוד שם פרשת עולה, והקרבתי בתור בית המקדש. כי אני, כל מקומי שאני נמצא בו הוא בית מקדש. אז אם ככה, אומר רבי חיים יעקב, יש כלל גדול בהבנה שאנחנו צריכים ללמוד מהפסוק, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו. כלומר, למעשה, מה גורם לקרבה הזו של הקדוש ברוך הוא אלינו? בוא נקרא את כל הפסוק כולו. אומר הפסוק, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לבניכם היום. כלומר, הקרבה הזו אל הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהיהודי לומד תורה ומקיים את המצוות, היא התנאי לכך ששם יהיה בית מקדש. והיא תנאי ברור לכך שזה מקום השראת קדושה. כלומר, אנחנו רואים שילוב מעניין של רצון האדם, מעשיו והמקום שהוא נמצא בו. אבל היותר מעניין, שמי פועל את קדושת בית המקדש היום? מי? האדם. כלומר, אם אני יושב בבית ואני לומד תורה, הפכתי את ביתי למה? בית מקדש. הפכתי את ביתי למקום שהתורה היא הכלי שדרכו תרד הקדושה אל הבית. אם אני נוסע באוטובוס ואני פותח ספר ולומד, הפכתי את מקומי, לפחות אצלי, למקום שבו יש פוטנציאל גדול לקדושה לבוא. אם אני הולך בדרך ואני מערער בדברי תורה או גורס דברי תורה, עם ספר זה בעיה, אפשר להתקל בקירות. אז לכן בכל מקום שאני דורך, כל ארבע עמוד שאני הולך, הרי הם הפכו להיות מקום שבו ישנה השראת קדושת בית המקדש ממש. לכן קרבה כזו שבכל מקום אשר אזכיר את שמי שם, כל מקום שיהודי מזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, כל מקום שיהודי מחובר אל שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ממילא, איך כתוב בהמשך? כל המקום אשר שים שמי שם, אבוא אליך וברכתיך. רק תזכיר את שמי. כלומר, התורה אומרת, כל מקום שאתה תזכיר את שמי, אני אבוא. משל למה הדבר דומה? לאדם שקורא לבניו ואומר להם, תראו, אתם מתפזרים, זה מתחתן, זה נסע לטייל, זה לא יודע, נשאר בישיבה, לא משנה, איפה שלא תהיו, תזכירו את שמי, אני אבוא, תתקשרו, תגידו, אבא, אני צריך, אבא, אני זה, אני אבוא, אני אדאג לזה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בברכת הכהנים, ושמו את שמי על בני ישראל, רק תשימו את שמי ואני אברכם. כלומר, מציאות השראת הקדושה על בני האדם בעולם, ובוודאי שמדובר על עם ישראל, היא בידינו. לא צריך לחפש מקומות מיוחדים כדי לחוש קדושה. בוודאי שיש כאלה, יש מקומות שבאופן בסיסי, יסודי, מקום השראת קדושה. הר הבית זה המקום שבו נלקח אפרו של אדם הראשון, שם נברא האדם הראשון, משם. אבל כל מקום שאתה נמצא בו יכול להיות מקום קדושה, חוץ מאותם מקומות שהם פסולים לקדושה מצד עניינה, ששם ברור שלא יהיה. אם כך, מי אינו רוצה שיהיה לו אלוהים קרובים אליו וכל קורנו אליו? מי לא רוצה לדעת ולהבחין ולראות שלא צריך להיות שום נס, לא צריך להיות שום דבר מיוחד, שום דבר קיצוני, שום דבר שהוא אינו מן הרגיל, על מנת שהאדם יזכה להתקדש? צריכים להבין שבפשטות, בחיי היום יום, אדם יכול להביא את עצמו ואת מקומו ואת סביבתו לרמה של קדושה. אבל כל זה מחייב מה? הסתכלות ישרה אל החיים. כותב רבנו המערי, סבא קדישה שלנו בקומרנה, בספרו היכל הברכה, פרשת ויקרא, יש חלק שנקרא אוצר החיים, ושם הוא מדבר על מצוות, הוא מסביר את עומק טעמי המצוות. שם הוא כותב בדף קכ"ד, הוא כותב, אמנם באריכות כאילו לא שייך, אבל הוא כותב כך, אני כמעט מצטט לו ב-100%. אומר כך, בפרשת כי תצא, אנחנו מוצאים פסוק מעניין בתורה. זה אומרת, אנחנו נקרא עוד כמה פרשיות. אומרת התורה, כי תצור אל עיר ימים רבים, כן? אנחנו עושים מצור. רוצים לכבוש עיר. וימים רבים עומדים ולא מצליחים. נכון? איך כתוב בהמשך? לא תשחית את עיצה לבוא מפניך במצור, כי האדם מת השדה. אני קצת שיניתי את המבנה של הפסוק. זאת אומרת, הפסוק אוסר עלינו לכרות עצים כדי להשתמש בהם במצור. למה? כי ממנו תאכל. אומר הסבא קדישא דבר מדהים. הוא אומר, שמעתי מחמי, כן? אבי אשתו, שאמר לו בשם אחי, בסדר? תורה, תפיסה. ועכשיו אנחנו נלך למקום אחר לגמרי. ומה אמר לו? כתוב שכאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה בסנה, מה השאלה הראשונה ששואל הקדוש ברוך הוא את משה? נו, מה קורה לכם? שואל אותו מה? זה אחרי, זה פקודות, אחר כך שואל אותו. כן? מה הוא שואל אותו? אני כבר אמרתי את המילה הראשונה של השאלה. מה?
מה
אתה עושה? אני יודע מה הוא עושה פה. נו, מה הוא שואל אותו? מה זה בידיך? זוכרים? שואל הקדוש ברוך הוא את משה, כך אומר לו החמיב, מה זה בידיך? מה אתה חושב שיש לך? הוא שלך. הכל שלי. ויאמר, משה עונה, מטה. מה פירוש מטה? כבר הסברנו הרבה פעמים, שמטה בא לומר שאני יכול לעטות לפה או לעטות לפה, אני בוחר. האם להכיר שהכל מידו יתברך, או לחשוב שאני הבעל הבית? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם אתה מטה, כן? אז יש לי בשבילך דבר מיוחד להראות לך. השליחהו ארצה. טוב, תשליך את המטה הזה, את הנטייה הזו, תשליך לרצפה, תתרחק. תשליך את הארציות, תשליך את הגשמיות. טוב, משה רבנו משליך את המטה הארצה, ואז מה הוא נהיה? באי לנחש. וואו. משה רבנו, כתגובה, מה עושה מיד? היה נוס מפניו, בורח. מתרחק. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה רואה את העולם הזה? כל העולם הזה יש בו טוב ורע, יש בו יצר רע, יש בו יצר טוב, יש בו נחש. אז מה אומר משה רבנו? אם זה הרמז, תודה רבה, הבנתי מהיום כל מה שקשור בגשמיות, ואני מוקצה מחמת מיוס. אני מתרחק מהגשמיות כמו המרחק מהשמיים לארץ. לא רוצה לגעת בנחש, לא רוצה להתקרב, לא כלום, עזוב אותי. אני רק אתקדש לי וזהו. לא אגע בגשמיות. נו, מה אתם אומרים? אין הדרך, נכון? ברוך השם, מצאנו את הדרך. מצאנו את הדרך להתקדש, נכון? נכון או לא? ברגע שאנחנו נתרחק מן הגשמיות, נמעט בה במינימום, מינימום, מינימום, כמעט ולא, אז נהיה קדושים. נכון? אפשר להתרחק, לא יש נחש, זה מסוכן. ממשיך חמיב של המעריב ואומר לו, תסתכל מה כתוב הלאה. ויאמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה? אחוז בזנבו. אתה לא יכול. אי אפשר להתנתק מהגשמיות. צריך להחזיק בה. היא לא יכולה להיות מנותקת מן הקדושה. כן, אבל במידה הראויה. אבל תראה דבר פלא, אומר לו הקדוש ברוך הוא. תאחוז בזנבו, ומה נהיה פתאום? והיא מה? למטה, חזר להיות מטה. אבל הפעם איזה מטה הוא? המטה שמעניק חיים. מים. קריאת ים סוף. מי רע הופך לטוב. תלוי מה אתה בוחר. עכשיו יש לך מטה, אבל תדע לאן להטות את עצמך ולא להתבלבל. כי האדם, אומר המהרישם, מה יש לו להתענות ולהסתגף ממאכל ומשתה? הרי זה לא נכון. שיוכל כפי שצריך, וישתה כפי שצריך, על פי מידה. אבל אם באמת אתה רוצה להתקדש, יש דרך הרבה יותר קשה. שם המבחן שלך. איך? תתענה כשאתה אוכל. נו באמת, אם אני אוכל עכשיו צלחת של מרק טובה, או אני יודע, ארוחה בשרית מלאה, איך אני יכול להתענות? אומר המערי, תאכל, אבל תשאיר בצלחת. אתה לא חייב ללקק אותה. כי ברגע שאתה מרגיש שבע, די, מספיק. אז מה אם יש עוד בצלחת? אתה מרגיש כבר שבע, לא צריך יותר. תשאיר. אל תיקח כמויות גדולות. תיקח באמת רק מה שצריך. פעם שאל אותי, זה בחור, איך אני יודע? אמרתי לו, זה נורא פשוט. הרי לא פעם הראשונה שאתה אוכל. תסתכל כמה אתה שם בפנים, וכמה אתה משאיר לפח. פעם הבאה, אל תיקח את זה שאתה משאיר לפח. כי אתה לא צריך את זה פה. אתה יכול למדוד את זה מהר מאוד כמה אתה משאיר בכל הארוחה. אתה פחות או יודע, פחות או יותר, מה באמת אתה צריך. אז הנה, אין דבר כזה שנקרא תאוות אכילה. תאוות אכילה זה לאכול בשביל האוכל, סתם. אכילה נכונה היא אכילה לפי מה שאתה צריך. תמדוד כמה אתה משאיר כל פעם, פחות או יותר זה אותו דבר. ואת זה אל תיקח פעם הבאה. זהו, נגמר הסיפור. אומר המערי, זו טענית, טענית יותר קשה, כי כשאתה אוכל אתה צריך להפסיק, או, זה קשה. אם אתה רוצה להסתגף, אומר רבנו המערי, תקבל לעצמך לא לדבר, אלא רק דברי תורה. והדברים הנצרכים מסביב מעט, אבל בשום פנים ואופן אל תדבר לשון הרע ורכילות. בוא נראה אותך, זה סיגוף אמיתי. זה בני האדם לא שמים לב בכלל. הוא כבר ידוע הסיפור החסידי, כמו שאמרנו בסיפורים חסידיים, אנחנו צריכים ללמוד את הרעיון. על אותו זקן שהיה שוכב ליד התנור כדי להתחמם, לחמם את עצמותיו הזקנות. והגיע עדת חסידים לקרצ'מה, נכון? קרצ'מה? כזה אכסניה, נכון? קוראים לזה קרצ'מה של רבי נחמן. קורצ'מה. יופי, עכשיו אני יודע. אז נכנסים שם, ומיד שואלים את היהודי שנמצא במקום, תגיד לנו, איזה הכשר יש לך? אז הוא אומר להם, יש לי פה שוחט, שהוא שוחט את העופות, יהודי כשר, הוא שוחט פה הרבה שנים. אומרים לו, טוב, תקרא לו. קוראים לו שוחט. והוא אומר, נו, רבי, מה עושים לו בחינה? מה הוא יודע בלכות שחיתה? רואים שהוא יודע. הוא אומר, טוב, תראה את הסכין. הם לוקחים לו את הסכין, בודקים לו את הסכין, ומתווכחים ביניהם, ואיתו, הסכין כן בסדר, לא בסדר, גיטר, דברים הרבה זמן על הסכין. פתאום, שומעים כזה קול צרוד, מליד התנור. אומר להם, חסידים, חסידים! האם אתם בודקים ככה גם את מה שאתם מוציאים מהפה? או שאתם בודקים ככה רק מה שאתם מכניסים לפה? שאלה?
יפה שאלה.
כלומר, אנשים צריכים להבין שסיגוף אמיתי הוא בלא לדבר דברים בטלים ואסורים, יותר קשה מאשר להגיד, טוב, עכשיו אני צם שלושה ימים. כי תצום שלושה ימים יהיה קשה, אבל יעבור. לא לדבר לשון הרע ורכילות יום אחד זה לא מצליח. זה סיגוף אמיתי. אומר רבנו המערי, אם תעשה את הסיגופים והתעניות באופן הזה, מובטח לך שאתה בן עולם הבא. וגם עולם הזה יש לך. ואז הוא מחזיר אותנו בחזרה לפרשת כי תצא, ואומר, זה מה שכתוב בפסוק מפורש, כי תצור על עיר ימים רבים, כאשר אתה תנסה להילחם ולהיאבק בגשמיות, על ידי כך שתכרות אותה, אתה עובר על בל תשחית של הגוף שלך. אתה עובר על איסור מן התורה. לא תשחית את עצה, כי יש מה לעשות עם הגשמיות. הגשמיות היא המעורבת ברחש, היא המעורבת בטוב ורע. וצריך לאחוז בזנבה ולהפוך אותה לטוב. לקחת את הגשמיות שהקדוש ברוך הוא ברע על תנאי שהעולם יתקיים בין בתורה ומצוות. ואם כל דבר גשמי ניתן לקיים תורה ומצוות, אם מצד הגשמיות שאוכלים ושותים ופועלים וצריכים לברך עליהם, או להשתמש בדברים הגשמיים אל דברים של מצווה. אפשר לקחת עץ ולעשות ממנו לוח לסוכה, אפשר לקחת עץ ולעשות אותו שפה לבית כנסת, אפשר גם לקחת עץ ולעשות אותו כיסא בבית שעליו ישבו ויברכו כשיאכלו, אבל אי אפשר לכרות אותו, להגיד לא, אין, לא רוצים, לא נוגעים. למה? משום שזה באמת הביטוי הקרוב ביותר של אלוקות אל היהודי. כל הגשמיות סביבנו מלאה באלוקות. מי שמרגיל את מחשבתו לדעת ולהתבונן ולראות שכל המציאות כולה סביבו זה שם השם קורא אליך, הקדוש ברוך הוא מחיה את כל המציאות והוא מצוי בכל המציאות. כי מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים? זה אפשר להבין רק מי שמסתכל על התורה ומבין שברא אלמה, התורה היא העולם, וכשם שהתורה היא קדושה, העולם אמור להיות קדוש. יש בו את אותו פוטנציאל. ועל אחת כמה וכמה, שכל הקדושה הזאת תלויה במי? בישראל, ביהודי. אז כל יהודי, זה לא משנה איכן הוא נמצא, לא צריך לחפש לו כל מיני מקומות מרגשים ללכת אל, כי שם יהיה לי הערה רוחנית. איזה... נכון, יכול להיות. אבל גם בבית שלך יכול להיות הערה רוחנית. תלוי בך. רב עמי ורב עסי לא אבו מצלי, אלא במקום דגרסי. אז אנחנו לא יכולים לנקוט כמותם, כי לנו שהלכה מפורשת, שצריך להתפלל בבית הכנסת. אבל בוודאי אפשר לגרוס בבית, ללמוד בבית, ובזמן שאתה לומד בבית, הבית הופך להיות מקום השראת קדושה. אבל צריך להתבונן על זה, צריך להבין שזה בידינו. לא לחינם מסופר אצל אונקלוס, לפני שהתגייר הוא היה אחיין של טיטוס הרשע, וכששמע טיטוס שאחיין שלו השתבש ורוצה להתגייר להפוך להיות יהודי, זה לא יסתדר לו. אבל בגלל שהוא כל כך אהב אותו כנראה, אז הוא לא נתן הוראה מיד להרוג אותו. אמר, טוב, בחור צעיר, מתלהב, יש לו גיל ההתבגרות. הוא עובר שינויים, אז הוא מתלהב. טוב, אנחנו נביא אותו הביתה, נכניס אותו לאיזה מקלחת טובה, נחזיר לו בחזרה את הכיף של רומא, וזהו, יהיה נורמלי. אז הוא שולח הגדוד של חיילים, אולי משום כבודו, אחיין של המלך, אולי כדי שלא יברח, אבל הוא שולח הגדוד חיילים. ויש לנו את הסיפור שהם מגיעים אליו ואומרים לו באופן מכובד, דודך המלך קורא לך. ומתנהל ויכוח שלוש פעמים כאלה. בפעם האחרונה מה קורה? כל קבוצה שמגיעה לא חוזרת, נשארת שם. ולאן הם הולכים? לבית המדרש. תיתנו עושה את החשבון, אני רציתי להרוויח אחד, אני מפסיד כמה עשרות. לא, זה לא עצת. שולח גדוד אחר, אחרון, ואומר להם, תשמעו, אל תדברו איתו, אל תלקחו איתו, לא כלום, קחו תביאו. זהו, אסיר. והם הולכים. כנראה כשהם באו אליו הוא הבין שהחבורה הזו כבר לא תהיה קלה. טוב, אז הוא מתארגן ללכת. כשהוא יוצא מן הדלת, סוגר את הדלת, הוא שם את היד על המזוזה, נשק. זה כבר לא יכול היה לעבור בשתיקה. אז שאל אותו, המפקד שם, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה אתה נושק לי את הקיר? אמר לו, אני פשוט תמע. אמר לו, מה? אמר לו, תראה, כל האלוהים האחרים שיש ברומא, כל מיני מקומות, הם נמצאים בפנים, וכל הזמן שומרים עליהם מבחוץ. אבל עם ישראל, הם בפנים, והקדוש ברוך הוא שומר עליהם מבחוץ. אתה צריך אלוהים יותר טוב מזה? נשארו אצלו ולא. כלומר, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. יש לנו סימנים שהתורה חייבה אותנו והקדוש ברוך הוא חייב אותנו לעשות כדי שנתבונן. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? אנחנו עוברים ליד המזוזה. מה זה אומר לנו? שימו לב, אני פה. אני כאן. אני נמצא מחוץ לבית. זאת אומרת, קח אותי פנימה. אני נמצא כאן שאומר לך, שומר דלתות ישראל. ראשי תיבות שאמר לעולמו, די, כך אומרים חז"ל. בראתי את העולם. על מנת שאתה כיהודי, תהיה משכן של קדושה, שביתך, עסקיך, הליכתך, כל מקום שתהיה, תעשה לי דירה, כמו שאומרים בחסידות, על בסיס מה שאומרת הגמרא, התאבה לו הקדוש ברוך הוא לעשות דירה, פה והתחתונים בעולם הזה. לכן זה דבר שאין לאף עולם, אף אומה, אין לה מציאות כזאת. הכל חייב להיות בתוך מבנה, מסגד, מקום פולחן אחר, אבל מבנה, מחוץ לזה, זהו, הולכים הביתה, נגמר. בחוץ אפשר להיות פרועים, אפשר להיות אנשים חסרי מוסר, שם הכל יהיה בסדר, נכנסים, שקטים, עם עניבה, מסודר, יצאתי אני יכול לחזור להיות פושע. אין קשר בין השניים. אבל של יהודי, זה לא משנה איפה שתהיה. אלוהים קרובים אליך. רק תקרא. זאת הדרישה שיש לנו מהפסוק הזה. שנתעורר ונתבונן ונבין שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו בכל קוראינו אליו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. נכון? פעם אמר לי האדמו"ר זצ"ל, מה זה אשר יקראו באמת? מי שקורא לקדוש ברוך הוא, אז הוא באמת רוצה לשהוא יבוא. כבר, מי שקורא לו, אז הוא מאמין בו. אז הוא באמת מדבר באמת. מה זה באמת? אז הוא אמר, אותיות אמת, האות הראשונה, האות האמצעית והאות האחרונה. נכון בעברית? אמת? זאת אומרת, כל המציאות כולה. מההתחלה ועד הסוף. זו קריאה באמת. מי שהקריאה שלו לקדוש ברוך הוא, היא מתחילה באות א', נעצרת באות אחרת, וככה בקושי מג'עג'עת לאות מ', ולדעת בכלל לא רואים אותו, אז זה לא קריאה באמת. זו קריאה שנובעת מתוך מה? הרצון שלך. להיות בריא, למצוא זיווג, להרוויח בעסקים, לסגור את המינוס בבנק. אז רגע. אתה קורא לקדוש ברוך הוא כפתרון הבעיות שלך? שאתה יצרת? איך אתה מעז? קרוב השם לכל קוראיו אשר יקראו באמת, שבאמת מכירים בעובדה שמי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו בכל קוראינו אליו, איך זה בא לידי ביטוי שאתה באמת? יש עוד דבר אחד שאנחנו אומרים. אמת? מי עוד נקראת אמת? נו, איך? התורה. תורת אמת בפיו. התורה היא האמת. דרך לימוד התורה וקיום מצוותיה, אנחנו הופכים להיות מקום השראת קדושה, בית המקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. ואז ממילא קרוב השם לכל קורה. למה הדברים האלה חשובים? כי יש הרבה בלבול. אנשים חושבים שזה רק מצוי במקומות ספציפיים ומסוימים, ציון של רבי כזה, ציון של קדוש אחר, בתי כנסת, בתי מדרש ותו לא. וזו טעות גדולה ומעוותת, והגרוע מכל, היא גורמת לאדם לפספס בידיים שלו להגיע אל הקדושה. אנחנו לא נסיים את השיעור בלי להתייחס לדבר קטן שקשור להפטרה. השבת אנחנו נקרא את ההפטרה הפותחת בנחמו נחמו עמי יאמר נו אלוהיכם. אדמור פעם אמר שהכפילות הזו היא משונה. לא מבין, אני בא לנחם מישהו, לא עלינו, בא לנחם אותו, אז אני אומר לו משהו והוא לא מתנחם. אבל אני אגיד לו משהו זה יעזור? הוא לא מתנחם. מה אומר לנו הנביא? נחמו נחמו עמי. כביכול הקדוש ברוך הוא בא לנחם בכנסת ישראל פעם ראשונה, זה לא עובד, אז הוא בא עוד פעם. מה אתה? מה הרעיון המסתתר פה? למה הכפילות הזאת? אנחנו קראנו בנבואה העצובה וראינו במגילת איכה כי לקטה כפליים, יש כפל במכה, באנישה. מה הכפל? הוא פשוט אמר האדמו"ר, כאשר חס ושלום יש התגברות של מידת הדין, איך זה קורה? איך זה קורה בעולמות העליונים? איך פתאום מידת הדין היא זאת ששולטת? על מנת שמידת הדין תוכל לשלוט, צריכה מידה אחרת, מה לקרות לה? להסכים איתה. היא לא יכולה להיעלם, אלא להסכים עם מידת הדין. נכון? מה? כן, אבל היא לא מעלימה אותה, אז היא גורמת לה להסכים איתה. זהו. היא לא עומדת עכשיו עם החסד, אלא מקבלת את הגזרה. נכון? כלומר, מידת החסד שותקת. שתיקה כהודעה אדמי. נכון? זהו. נגזרה. כאשר מידת החסד, שהיא רמוזה באיזה אותיות? הוויה. נכון? רומז לשם החסד. לוקה בגלל אבונות שעם ישראל עשה. אז מה קורה? יש שתי פעולות. אחד, שמידת החסד נעלמת, באלף, משתתקת, ואז מידת הדין גוברת, ומידת הרחמים הופכת להיות מה? שותפה. ברצון או באונס, אבל היא שותפה. היא לא עושה כלום כדי למנוע. זאת אומרת שמידת הוויה הפכה להיות מה? כי אין מידת הדין. על זה פעמיים. שני עונשים יש פה. אחד, שמידת החסד הופכת להיות לא יעילה. שתיים, שהיא עובדת עם הדין. לכן אמר האדמו"ר, תראו מה כתוב בפסוק. לא שהקדוש ברוך הוא בא לנחם אותנו פעמיים. אלא הוא אומר, אני עושה בדיוק את המהלך ההפוך. נחמו, נחמו עמי. זאת אומרת, מי אומר את זה? יאמר אלוהיכם. מה מרמז שם אלוקים? מידת הדין. מידת הדין תתהפך. ועכשיו היא תהפוך להיות המסכימה עם מידת החסד, והיא בעצמה תשפיע את החסד. אין דבר גדול מזה שמידת הדין היא זאת שאומרת תנו חסד. אז אין כתרוג בכלל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, כי לקטה בחפליים ותתנחם בחפליים. כשם שנעקרה מידת החסד אז, היא פוחה שמידת הדין עכשיו שהייתה בחורבן תתהפך ותתגלה בכפליים, שהיא עצמה תהיה משפיעת חסד על עם ישראל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ינחם ציון ויבנה חומות ירושלים, כי כבר לקינו לא בכפליים, אלא בחפל כפלי כפליים אין ספור פעמים, ב-1940 שנה של כלות העיניים, לראות בבניינו של בית המקדש, לראות בטו באב שידוכי מצווה, לראות בשמחת עולם של בנים ובני בנים שעוסקים בתורה ובקיום המצוות, וירצון שנזכה כל אחד ואחד במקומו האישי והפיזי להיות מקום השראת קדושת בית המקדש, ויחדיו נזכה אם ירצה השם להיות מהשמחים והרוקדים והשרים לכבודו יתברך בבניין הבית הגדול אשר בהר הבית, שנקרא שמו של הקדוש ברוך הוא עליו. אמן ואמן במהרה ואמן. שבת שלום וברכה.